שבוע טוב באולפן בני הראל. מספר חולי הקורונה שמצבה מוגדר קשה עומד הערב על 1,100 בני אדם. כך נמסר ממשרד הבריאות. מדובר בנתון הגבוה ביותר שנרשם בישראל בשנה האחרונה. כתבנו צבי טסלר מעדכן כי מתוך החולים הקשים 231 מחוברים למכונות הנשמה. נמשך הכאוס במעונות היום המפוקחים בהם בית יעקב ונאות מרגלית. על אף התראות מצד ראשי המעונות, טרם התקבלו ערכות אנטיגן עבור בדיקות הילדים. משרד החינוך עוד לא קלט שיש לו אחריות גם על מעונות היום. של התנהלות המשרד, ביום ראשון הילדים ימשיכו להגיע למעונות מבלי להיבדק ובכך לסכן את הצוות וילדים אחרים. לשון הודעת ארגון מעונות היום שהעביר כתבנו איתי גדסי. ראש הממשלה נפתלי בנט מכחיש את הדיווחים על נתק בינו לבין בחירת מפלגתו, שרת הפנים הילד שקד. ראש הממשלה ושרת הפנים עובדים יחד בשיתוף פעולה מלא וחברות ארוכת שנים. יחד הם מקדמים נושאים החשובים לשניהם ושומרים על תפקוד מיטבי של הממשלה ויציבות הקואליציה. ברוח פרשת השבוע, אנו ממליצים לכולם להימנע מרחילות ומדיווחים שאין בהם אמת. לשון הודעת לשכת ראש הממשלה שהעביר כתבנו אבי רבינה. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד נמצא חיובי לנגיף קורונה בפעם השנייה. ביטן התקן כי הוא אומת לנגיף לאחר שחזר מגרמניה עם משלחת של הכנסת לציון יום השואה הבינלאומי. אישה נספתה הערב בדלקה שפרצה בדירה פרטית ברחוב הר ציון בירושלים. כתבנו בן צי ליזרוביץ' מוסר כי פרמדיקים שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותה לאחר שחולצה מהדירה ללא סימני חיים. בתאונת הדרכים שאירעה הערב סמוך לצומת תל יוסף, נפצע באורח בינוני רוכב אופנוע בשנות ה-60 לחייו מפגיעת כלי רכב פרטי. כונני מד"א ואיחוד הצלה העניקו לפצוע טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו כשהוא סובל מחבלות גפיים לבית החולים העמק באפולה. עדכונים נוספים באתר כל חי ולסיום התחזית. הערב והלילה מעונן חלקית וקר מהרגיל, בצפון הארץ ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, מחר צפויה עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לשורס חוקי ויסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.
עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
זה לא אגם לרבוש את המלכה עמי בבית. צילות על מי מנוחות ינעלני אם יהיה אשר בחר. התויספס בברוכס דף י' א' עמוד א', אם יהיה אשר בחר יהיה חרב, חרב איש ברעהו. ומעל הכל חרב בין ישראל לעמים. אז היום זכיתי לברך ולהתברך בכנסת הגדול ברכת החודש. מה ברכת החודש נוסח אשכנז? תפילת רב. קודם כל אני רוצה להגיד לכם ולחשוף לכם. חתנכם, נכון? הכרתי אותך, אני הרי בירכתי אותה שתהיה חתנו של הגאון. ובכן, שמחה. נו, קודם אני אגלה לכם שבפתח העיניים של מרן החידה, רב, שחה וחי, מי יודע יקבל את הקוסטי שלי. 300 שנה, מי שלא ידע, רב חי 300 שנה. לכן הוא ביקש חיים ארוכים והשם מילא את משאלתו. זה בברכות את זין עמוד ב'. רב שהעמיד עולה של תורה. עוד מעט הגאון יברך אותי בתוארים, הלוואי שיהיו אמת. אבל הוא הקים עולה של תורה, כל השס, זה רב, רב, ושמואל בכולה, אמר רב, אמר רב, והוא מבקש שלוש פעמים אחרי ה-18 שלו, תלמידי ישיבות ואברכים יקרים, חיים שהם בין בושה וכלימה, אלא במקום בושה יומה פיבה ועמוד א', שובה ישראל עד השם אלוקיך. רב ביקש חיים שהם בושה וכלימה, שלוש פעמים ביום. מה שהכנוס אשכנז פעם בחודש. אז לכן צריכים להגיד, לכן צריכים להתפלל ולבקש ולעתור לפני השם ללא הפוגה, מחוג ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו, ולבקש מאת השם יתברך שיהיה גיור כהלכה וכמשמעות, אם אני לא טועה, שבועות דף ממזיין עמוד א', והסמל, לא המסחרי, סוגדים ללילי הזמן, הדוגמה האותנטית היא רות המואביה, שהייתה אמא של מלכות בבובבסרה צדיקה א' עמוד ב', וזה את כל התור רות. כל התור נשמע בארצנו. מי פילל ומי מילל שיערערו את אושיות הכשרות, שמי שפעם עמל על הכשרות ילל חזר ולא פיך יודע מה זה עמל. לצערי ביקשתי ואני מבקש מכבודו, מכל היהודים שהצטרפו, תפילת רבים, הרבנית אסתבריינה בת חנה עוד מעט 9 חודשים לא בבית. ברוך השם חל שיפור, אבל היא לא יכולה ליצות צד אחד. חל שיפור בזיכרון ובדיבור. אבל היא לא יכולה לצאת מרחוב דמשק אליעזר 12 בבני ברק. אבל כל יהודי ביומה דף חפחת, ומחר זה חפחת לחודש שבט. קובע השם יחליפו כוח. בירכתי אותך שכל הרווקים והרווקות יקימו בית נאמן. כוח זה קלה חתן. אבל צריך להיות לפי הכוח של סוכה חפחת. להנחיל אהבה יש. ולא להיפגש ולא ללכת בין האירוסין לנשואין. והיה זה שכרי לנצח. כל יהודי צריך להשתדל. הראשון לציון הנה אינם וירושלים מבשרת הן. שאם כואב לנו, כמה כואב לקדוש ברוך הוא שמצערים אותו, והוא נאלץ במקום יאר השם, אסתר בחולין קופלמתת עמוד ב', אסתר מן התורה, אתה מסתיר פניי מהתורה, אז אני גם מסתיר פניך בעברית קלה, לא הולך. אבל אדם צריך לזכור את היסוד הגדול, תורה שתורה דרכו של האדם, ולכן זה היסוד של כשרות על פי הלכה וגיור על פי הלכה. ואחרון לצערנו, פלאפון. ואני מבקש ברשותו, תסלחו לי, אולי חרקתי כמה דקות, שאיך אתה מאמין שהשם עושה פלא, אם תמיד הוא חברים, היום הכל זה מתויק ומצולם 24 שעות, יש שמוציאים את הטלפון אחרי ברוך שאמר, אתה לא מאמין שהשם זנו את עולמך, הזכרתי קודם בבקמה למתחת, עכשיו יומה למתחת, מי מפרנס את כולם? הרי גם נימה של שר יש לה נקב מיוחד. אז הנה, בבקשה, נפח לשגרה. ואני מסיים ואני מבקש, והיה זה זכרי ורפואה שלמה לכולם, בגוף ובנפש, אמן. תגידו אמן בכל. כך תגידו גם אמן בשמונה עשרה. בסימן קוף חבדלת, ברשות כבודו, איך אתה מניח, מסדר תפילין רשי, ששם של רבין, תתכנן את הלוז, את הלוח הזמנים שלך. היום מחר, יש מחר בדיקה לרבנית, כתוב שאני אהיה ב-11:10. איך אתה לא מתכנן? בא ותשימו, אני כואב לי, לכן אני מאמין באמונה שלמה שזיכוי הרבים יביא לשינוי. והלכת בדרכיו, זה לא במקרה בסוטה דף י' ד', נראה את היד שלך. איך? הרבה גם כן, אולי בזה נסיים, מעניין, שמת איזה ענבה, איך הוא אוהב אותי, הוא לא אומר לי שאני אגמור. יש אנשים, ככה מורידים. מה זה ככה? בסימן חפחד, היום חפחד לחודש. ככה, קשה עליי פרידסכם. רק לגבי סוכה דפנון, אז כבודו מסתכל עליי. לפי הבן נשאר גם את התלית ביד שמאל. למה קשה להיפרט מאותות ההצטיינות? אם אין פאר, אז יש ההפך. יהי רצון שכל מה שזכיתי להגיד, שיהיה הברכה של יוסף השם עליכם, יוסף יוסף בריאות ונחת. וכל אחד יזכה להתברך, תרום לסדר תרומה, תרום ידך על צריך, וכל אחד יזכה בעזרת השם יתברך כביומה פיוו, שם שמיים יתאהב ויתקדש על ידו, ואל יאמר החלש מי אני, החלש אומר יואל הנביא גיבור אני, לקרב יהודי שיסירו את אורלת לבבם, כי בזה הרגע שמזכיר לי זה גמרא בכתובות דף י' עמוד א', בגיל 80 כמו בגיל חתן דמים למולות, וכל אחד שעוד לא יתברך שיזכה לפרי בטן. אז ראיתי היום סגולה, אם תכתוב ספר תורה אז תזכה לברכה הראשונה פרו ורבו, סגולה של צדיקים. אבל יש תשובת הראש בשיחושי משפט סימן עין ריש, שגם לא ספר תורה, מי שיש לו הרבה המון, גם ספרים, סידורים וחומשים. אז הזכרתי לפני שכבודו הגיע, סימן שלג בורחיים וסימן שלג ביורה דעה, בבני זן. אבל יש גם סימן שלג בחושי משפט. בחושי משפט, יהודים יקרים וחביבים, מי שעוסק עם פועלים, פועל חוזר בחצי היום. במציע דף יוד ובבסרי קופטת זין. למה פוסק מרן בסימן שלג? כבודו תדלק אותי. פועל, פועל חוזר בחצי היום. לא לגרום לו נזקים באמצע יציגת גג, גוד ביי, הוא הולך הביתה. אמרתי, מחר אני לא בא. כי אני משובע נעבדה דקוצ'ה בריחו. אז אם יהיה משובדים לקודש בורחו, השם ישבור או לגויים ואו לאלה שהולכים בעקבותיהם, ועם ישראל בעזרת השם יעשה חיל, והוא יבוסרנו, וכולנו נזכה כל השם באדר בחודש אדר. היו ברוכים.
חזק וברוך לרב הגאון, שמעתם, בקי בחדרי תורה כפשוטו, הגאון רבי נתן לנדמן, רבה של חולון, מזה עשרות בשנים, פה בפיק מרגליות, מדבר הרבה אצל אנשים, אנשים אוהבים לשמוע אותו, אנחנו מברכים אותו, שיהי שלום בחילו, שרפואה שלמה, כל בני ביתו, שעוד יעלה מעלה מעלה, אזכה עוד עדיר תורה לאדירה, ויעשה עוד כהנה וכהנה. מרן היה מחבב אותו, תמיד היה רואה אותו, פגש אותו, מרן היה לפני שנים, אני מספר, יום שכולו תורה, היה מגיע בכמה מקומות, בתל אביב, היה מגיע, מרן היה מחבב אותו. טוב.
אני גם הנחיתי את הטקס של מקווה באילת, הייתי הרב היחידי, אם כבודו זוכר.
חזק וברוך. שבוע שעבר דיברנו בעניין נת ברנת דהתרה, ואמרנו שזה מותר לכתחילה, לנו הספרדים זה מותר לכתחילה, והפוסקים באשכנזים יש שמחמירים לכתחילה, ויש אומרים שאם שתפו את זה בחומרי ניקוי אז גם להם זה מותר. לא נראה. האשכנזים נוהגים להחמיר ולכתחילה בנת בנת. אנחנו הספרדים, מותר לעשות לכתחילה נת בנת. ואני אפרש, עוד פעם אני אחזור בקיצור, יש לאדם מחוות בשרי. עשו את זה בצהריים, תגענו בזה, קציצות של בשר וכדומה. ניקנו את המחוות, אין שום שמן בעין כמובן, שמן חדש, ותגנים בזה ביצה, בשביל ארוחה ערב. ארוחת ערב יש קוטג, יש כל מיני גבינות, אפילו הכי מותר לכתחילה לתגן ביצה מחוות בשרי, כדי לאכול את זה בארוחת ערב, ארוחה חלבית. לא אם כבר תיגנתי, מותר לאכול בדיעבד. זה לאשכנזים. להם, אם כבר תיגנתי, מותר לאכול בדיעבד. לנו הספרדים מותר אפילו לתגן. יש בבית יוסף, הוא הביא רבנו ירוחם, לפני למעלה מ-700 שנה, שהוא כותב ירקות וקוטניות, שנתבשלו בגדרה חולבת. בדוגמה הפוכה. לקחתי ירקות, לוביה, רפונה, עשיתי את זה, או הורז, בגדרה חלבית. אפילו היא בת יומה, כותב הרבן ירוחם, מותר לאכול את הירקות האלו ביחד עם בשר, תפשיל של בשר. משמע בדיעבד. ירקות וקוטניות שנתבשלו, הוא ממשיך ואומר, ונראה דווקא בדיעבד. חתחילה יחפש גדרה פרווה, או גדרה בשרית, אם הוא מכין את זה לארוחה בשרית. בא בית יוסף, כותב את דבריו של הרבן ירוחם, ואין דבריו נראים, אלא לכתחילה נמי מותר, מה מותר? שימו לב, לבשל בכלי של חלב, דבר שרוצה לאכול עם בשר. לכתחילה מותר לבשל, מדבר על זה. כשהבא פלפלו בדברי הבית יוסף, יש שחר ארוך, פלפלו בזה הרבה, אבל הנה המילים של הבית יוסף. מותר לכתחילה לבשל בכלי של חלב, שרוצה לאכולו את הדבר הזה יחד עם בשר. או מקרה הפוך שזכרתי לפני כן, יש תבנית בתנור שזה בשרי, עושים בזה עוף בגריל בצהריים, ניקו את התבנית, לא נשאר שום דבר, לא סומסום, לא שמן או כלום, ועושים בזה עכשיו בורקס תפוח אדמה, ומגישים את זה בארוחה חלבית, מותר, או אחרי בשר, מותר, אין בזה שום בעיה. למה? כי זה נת ברנת דתרה. הבשר נתן טעם בתבנית, התבנית נתנה טעם בבורקס. הבורקס, התפוח אדמה, לא קיבל טעם ישירות מהאבא, מהבשר, אלא מהבן. הבן זה התבנית, שזה בעלה מהאבא. זה נקרא נת, נותן טעם, בר נותן טעם, זה יתרה, ולכן לנו הספרדים זה מותר. אבל יש לכאורה להתבונן, הבית יוסף, מי שלמד בית יוסף, יש פה עורכים שמדי למדו בית יוסף סימן צדיה. אני אמרתי פעם שמרן האבא היה מדרבן אותנו, מיד אחרי החתונה, להתחיל ללמוד בית יוסף. ואני אסיים נוכיח, שמי שלמד גמרות, הלאה, המשיך אחרי החתונה גמרות, הלאה, 5-6 שנים, כמו שלומדים בישיבות עם כל הלומדש, אחר כך הוא בא ללמוד בית יוסף, מתקשה מאוד. צריך מיד אחרי החתונה להתחיל ללמוד, כל הפחות חצי יום, בית יוסף. ומתחילים בדרך כלל, מתחילים ביסוד ויותר. מה, עמדו יכול ברכות? זה אדם שיהיה מבוגר, אין לו כוח כבר, זקן, עמד יכול ברכות. זה משהו קל, יכול תפילה, יכול ברכות, אבל הלכות האלה של יסור ויתר, הלכות קשות, שהתחיל ללמוד העניין של יסור ויתר. מי שלמד בית יוסף סימן צדיה, זה הלכות בשר וחלב. ברן מביא שם ספר התרומה, סמק והגאות ממוניות, שלושתם, שלושה ראשונים כותבים, שרק בדיעבד זה מותר. ואיתם מסכים רבנו ירוחם. יש לנו ארבעה ראשונים, שרק בדיעבד. בא מרן בדק הבית וחולק עליהם. ולא, מי נראה שגם לכתחילה מותר. איך אתה חולק על ראשונים? הרי הבית יוסף, בהקדמה שלו, ובעוד מקומות, הוא כותב, אין לנו את הכוח לחלוק על ראשונים ולהכריע ביניהם. לשון של מרן, כי קצר מצע שכלנו להבין דבריהם, קל וחומר להכריע בינותיו. זה מרן כותב את זה בהקדמה שלו. וכמה מקומות עוד מרן רמז על זה. יש בתשובת הפקת רוחל, בסימן קנה, סימן קופנון אי, ושם החולק על הריטב"א בפירוש דברי הרמב״ם. אז הוא כותב, דלב קטיל קנה בהגמנה. אני לא איזה אחד שחותך קנים באגם. אם אני חולק, אז אני יודע מה שאני אומר. אפילו שהוא חולק על הריטב"א. אבל שם זה מחלוקת בדעת הרמב״ם. מה פירוש דברי הרמב״ם? פה יכול לחלוק. אבל לחלוק בהלכה הראשונים, כאן יש לנו ארבעה ראשונים. יש לנו את התרומה, יש לנו סמג, יש לנו את הקודרמניות, ורבן ירוחם, שלפי שלושתם רק בדיעבד, ארבעתם רק בדיעבד. אז איך מרן חולק עליהם? ולא נראה, ונראה שגם אחד חילה זה מותר. אז שבוע שעבר, לא הסברנו את זה, הבאנו רק את המחלוקת ואת ההלכה למעשה. אבל צריך לענות על השאלה הזו, זו שאלה קשה. תשובה היא פשוטה. בית יוסף, סוף סימן פטט. זה יהיה כן, לחוד בשר וחלב, לפני כן. הוא מביא בשם רבנו שמשון, אחות חיים, מביאים, המודרכים מביאים בשם רבנו שמשון. הוא היה אחד מבעלי התוספות, שהיה מתיר לחתוך לחם בסכין בשרי, כדי לאכול את הלחם הזה בארוחה חלבית. בשום דאבה נת ברנת דאתרה. יש לי סכין שאכלנו בזה בשר. חתך בזה עוף, חם, רותח, כן, לא כלי שני. אלא אפילו מכלי ראשון, שזה בלע. ברור שזה בלע. אחר כך לוקח את הסכין ונקה אותה, אין בזה שמנונית כמובן, וחותך בזה לחם כדי לאכול בארוחת ערב. יש דוחקת הסכינה. יש דוחק של הסכין שחותך את הלחם. אז זה בולע קצת. גמרא בחולין דף ח', למה כתוב דוחקת הסכינה, חומת השחיטה רותח, ולכן זה בולע קצת. לכאורה, מבליע הטעם של הבשר, שנמצא בתוך הסכין, כל קני, בלוע בזה מה שבישלנו, עשינו בזה בדבר חם. בלוע זה בשרי, בלוע בזה. אני חותך לחם, הלחם הזה הוא חם, קצת חם, ויש דוחקת הסכינה, זה בולע. איך זה מותר לעשות דבר כזה, לחתוך לחם, סכין בשרית, כדי לאכול מחר חלבית. או אפילו מקרה הפוך, לא משנה. מסביר רבנו שמשון, משום דאבה נת ברנת דאתרה. נותן טעם, בר נותן טעם, דאתרה. הבשר נתן טעם בסכין, עדיין זה יתר. הסכין עכשיו נותן טעם בלחם, עדיין זה יתר. זה לא איסור. אחר כך אני אוכל את זה עם חלב, זה, לכן זה מותר. נת ברנת דאתרה מותר. לשון של רבנו שמשון, שמעתיק אותו הבית יוסף, היה מתיר לחתוך. לכתחילה, לא מדעבד. בא מרן לבית יוסף, ויש לי רשום מפורש, שהיה מתיר לחתוך, אחד בעלי התוספות. נכון שיש לי כנגד זה, אבל זה דבר דרבנן. התורה לא אוסרת בישול בשר בחלב, או אכילת בשר בחלב, אלא דרך בישול. לא תבשל גדים בחלב עמו, שלוש פעמים, אחד לאכילה, אחד לבישול, אחד להנאה, דרך בישול. בזה אחר זה, או בליעה, זה לא דרך בישול, זה דרבנן. דרבנן, יש לי רשום, כמו רבנו שמשון, אני סומך עליו. נוסיף עוד דבר. בהלכות פסח, מרן בית יוסף מביא כמה ראשונים שכותבים, אפילו שקיים אלן, חמץ בפסח במשהו, אפילו גרגיר אחד של חמץ, בכמה ענפים של כשר, לא בטל. חמץ בפסח עצמו, לא בטל. יש מחלוקת מה אני לפני פסח, חוזר בני אור, לא חוזר בני אור, אבל פסח עצמו, אפילו בערב לא בטיל. מה הדין? נותן טעם. מה נותן טעם? בפסח. יש לנו ארבעה ראשונים שמתירים בזה. הרמב"ן, הריטב"א, הר"ן, קודם את זה בחולין, בדף, קוף י"א, עמוד ב'. עוד הפעם, הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן והריטב"א. זה ארבעה ראשונים, שאפילו משהו אין בזה. מה שהחמירו החמץ בפסח ומשהו, כשיש משהו, אפילו בערב לא מתאים. כאן אפילו משהו אין בזה. נת ברנת, אפילו משהו אין בזה. ולכן זה מותר. מה מרן הבית יוסף? רואה רמב"ן, רואה רשב"א, רואה הר"ן, לא יודע מה הוא ראה את הריטב"א, זה לא נתפס. אבל הוראת הראשונים האלו, זה מסייע לרבנו שמשון, שזה אפילו משהו אין בזה. למה התיר לחתוך סכין בשרית, לחם, לאכול את זה אחר חלבית? למה? כי זה נת ברנת, זה טעם קלוש, לא ממש טעם. כי זה טעם קלוש, לכן גם בפסח זה מותר. מרן אמר, זה לא ראשון אחד, זה לא רבנו שמשון, זה חמישה ראשונים. הראשונים מפורסמים שפוסקים כמותם, זה הרשב"א. בית יוסף כותב בסימן קופה ביורד יעל הרשב"א, שהיה אורו של עולם, הרשב"א. הוא מסתמך עליו, על הרמב"ן, על הרשב"א, על הריטב"א, על הר"ן, ועל רבנו שמשון. משמע מכל אלו שזה רק משהו, משהו, לא צריך, לא מתחשבים בזה, ולכן זה מותר. הגאון החזון איש, הוא לא היה מקל גדול, כולם יודעים. היה ירא הוראה ולא היה מקל גדול. אפילו אחי החזון איש כותב, שנת ברנת בפסח מותר. לפני 300 שנה היה גאון רבי אברהם הנביא, בעל ספר גינת ורדים. אבא שלו, בעל ספר דרכי נועם. הוא מעיד בשם הבן שלו, בעל גינת ורדים, שבני היה מתיר חמץ לפסח, נד ברנד, דת רם, היה מתיר את זה. למה? כי אפילו משהו אין בזה. הנה רואים סברות חזקות, כל שכן, לגבי מסע בחלב. שוט יהודה יעלה אסד, בשוט זכר יוסף שוורץ, שתי רבנים אשכנזים, זה מהונגריה, אני לא יודע איפה שני, אבל שניהם אשכנזים, רבי יוסף שוורץ, ויקודים גם כן, חמץ בפסח, נד ברנד, מותר. אז אתה רואה מכאן שזה שום דבר, זה אפילו משהו אין בזה. אז למה נחמיר סתם בנד ברנד אחת חילה? לכן מרן פסק ונראה שאפילו לאחת חילה זה מותר. זכרנו שבוע שעבר, זה סברות. זכרנו שבוע שעבר שכך פסקו קדמונים. נכדי התשבץ, השושלת של התשבץ, היה מערה בן טאווה. יש לו שוט חוט המשולש. יש עוד אחד, חוט המשולש, זה של הגאון מווילנה. נדבר, תמיד הגאון מווילנה. נדבר אני על, על המערה בן טאווה. צאצאים של התשבץ. זה ראשונים נחשבים. הוא כותב מפורש, שנותן טעם. מה נותן טעם? מותר לכתחילה. אביו דעייש. הוא נולד לפני למעלה מ-300 שנה. נפטר לפני 240 שנה, משהו כזה. והוא כותב מפורש, נד בנד מותר לכתחילה. אבי חיים אבולאפיה, ו-300 שנה, הבדים בטבריה היה. תשמעו את זה הטבריאנים. הוא כותב מפורש, שנד בנד דהתרה מותר גם לכתחילה. בן דוד, שהיה רבו של מרן אחידה, גם הוא כותב ככה. נכון, אני לא אשקר עליכם, לא נעשה כמו אחרים שמעלימים את הדעה השנייה. יש אח ויש טז ופתחי תשובה, וכל האחרונים האשכנזים שנמצאים סביב השולחן ערוך. שימו לב, מרן הוא ספרדי. כולם מסביבו, כולם אשכנזים. וגן אברהם, שח, טז, כולם אשכנזים. הם פוסקים להחמיר בדבר, שרק בדיעבד. נד ברנד, רק בדיעבד הם פוסקים. בסדר, יש לנו פוסקים כנגד זה. יש לנו ראשונים, יש לנו אחרונים, גדולי אחרונים. לכן, הלכה למעשה, זה מותר. נד ברנד, מותר לכתחילה. היו כמה שפלפלו בזה השבוע, בגלל שהתפרסם הדברים האלו, כמה אחדים היה להם חידוש, שזה מותר. אבל זה המסקנה. אני מדגיש שכל זה מדובר בבית פרטי. בבתי מלון, במסעדות, קשה מאוד להקל בנד ברנד. קודם כל, יש שם גם אשכנזים. הם בתי מלון, גם הם מתחים, או חתונות, מסעדות, יש גם אשכנזים, צריך לחוש גם לשיטה שלהם, לכן לא להקל לכתחילה, אבל גם לאשכנזים, בדעבד אם עשו את זה, זה מותר. יש נפקה מינה בדבר הזה, לגבי מדיח כלים חשמלי. היום, אנשים ממעטים להשתמש בכלים חד פעמיים, מי עושה, מי שוטף אותם, אי אפשר לשטוף אותם, זה קשה מאוד, נדבק. שאנשים היום חוזרו בחזרה לכלי זכוכית, לכלי חרסינה, לכלי פלסטיק, כלים ההם. מדיחים את זה ומדיח כלים. כמה עולה? זה לא עולה יקר. 2,500 שקל בתשלומים. אדם יקנה מדיח כלים לבית שלו. השאלה היא, האם מותר להשתמש במדיח כלים במצוריים לכלי בשר? כל הכלי הפלסטיק, כלי הזכוכית, לשים שם את הכלים האלו? לשים את זה מנוחלך. לא, אם לא באת שם מדיח כלים. זה נוכלך, אלא מה, את החתיכות הגדולות, שים את זה במשולש שבקיור, שלא יעשה סתימה, יקחו יחד עם כל השעריים של האוכל בתוך המדיח כלים, יעשה אחר כך סתימה, לא יצא מים מהצינור, אלא מוצאים מכל האוכל, שערי האוכל כבדים בתוך המשולש, נשאר שם קצת שעריים, קצת אור נדבק קצת, וכן זה, בתוך המדיח כלים. עכשיו, בצהריים עושים כלי בשר. המדיח כלים הזה הוא נירוסטה, הוא בלע עכשיו כלי בשר, הוא נהיה בשרי. באים בערב, אחר כך מנקים אותו, ודאי, שטיפה שנייה, אז שזה מנקה. ובאים בערב, עושים כלי חלבי, כלים חלביים. מותר, באותו מדיח כלים, או איך ייתכן? זה יהיה טריפה. בצהריים זה היה בשרי, עכשיו זה יהיה חלבי. מותר או אסור? נדבר גם במסע בחלב. יש דנים גם לגבי שבת. האם מותר להשתמש במדיח כלים בשבת? איך? הרי זה מגש. הוא לוקח את הכלים ושם אותם במגש, וסוגר את הדלת של המדיח כלים. המדיח כלים לא יפעל אם לא סוגר את הדלת. על ידי סגירת הדלת זה גורם להפעלה. אבל אין עכשיו חשמל. יש שעון שבת בשקע, והפסיק את החשמל. עוד שעה או חצי שעה, יפעל בחזרה. עכשיו זה עושה רעש, המדיח כלים. מי שיש לו בית מדיח כלים, ידע שזה מרעיש. יש כאן זילותה די שבת. האם מותר או אסור? יש אלו טוענים, בגלל שסגר את הדלת, בגלל זה, זה מעשה בידיים, לכן זה גורם להפעלת המדיח כלים, וזה אסור. אבל זה לא נכון. כשהוא סגר את הדלת, הוא סוגר את זה, כשהחשמל לא פועל בכלל. שום דבר הוא לא עושה. לכן, מבחינה זו אין לטעם לסור. יש אולי צד ההנהגה, שולחן ערוך החמישי. יכול להיות שזה מותר. לפי ההלכה, יכול להיות שזה מותר. אתה מכין את זה בערב שבת, שם את הכלים, אתה סוגר את הדלת שזה חשמל לא עובד בכלל עכשיו, אחר כך מגיע הזרם, אולי ההלכה יהיה מותר, אבל ההנהגה, זה צורה של שבת. דוגמה נגיד לכם, יש אנשים אוהבים לשמוע שירים בסעודת שבת, וקשה להם להשאיר בעצמם, רוצים להכין טאפ, לא יודע, משאירים טאפ, הם מכין איזה משהו, מכשיר שמשמיע שירים, כן? רוצים בשעה, נגיד, אוכל בשעה שבע, בשבע ורבע, פתאום יש שעון שבת, ידליק, וישמעו את הבושה, איך שהוא עושה מהמרן. האם מותר בשבת דבר כזה לעשות? לפי דעת מרן, חלוקת מרן והרמה, רמה ורב יוסף, זה בדעות, הרמה והרמה, לפי דעת מרן, אין זה מותר את השבת. אם הוא עושה את זה בשעון שבת, מערב שבת, בעיקר הדין זה מותר. אבל תשימו לב, זה צורה של שבת, שפתאום פועל הטייפ, ומשמיע שירים, כל מיני, אולי יעשה גם כשירים שקדאצ'קי, כי אני אעשה שבת שבת. זה צורה של שבת, איזה צורה של שבת? זה צד ההנהגה. לכן לא עושים את זה. בקוט יוסף, כתבנו לפני הרבה שנים, תפשין נון א', שם כתבנו שאסור, שאין לעשות, לערוך חשבון שעון שבת, שירים, שולח לי מיותר בזמנו הגאון הרב נויברט, עליו השנו, מישוע נויברט בעל ספר שמרת שבת כרחתה. אני פעלה עליך, אתם תמיד צוחקים, אומרים שלפי הספרדים אין זילותה די שבת, אז למה אתה כותב מה אתה כזה לעשות? בוא נראה אותך שאתה כותב שזה מותר. הבין שזה לא ראוי, כן? למה אתה כותב שזה אסור? אתה כותב שזה מותר. עליתי לו בחזרה, תדק בלשון, לא כתוב אסור. יהיה לכן, וכתוב, אין לעשות ככה. זה כאילו הדרכה לציבור. זה שולחן אורך החמישי. איזה צורה של שבת זו, שאדם יושב טאפ, מפעיל אותו מערב שבת, ושומע שירים. איזה צורה של שבת זו. לכן, בצד ההנהגה, המדיח כלים בשבת, לא לעשות את זה. אני מפורש אומר, לא לעשות את זה. אני עכשיו מדבר לא על שבת, מדבר אני על בשר וחלב. ועוד נקודה. יש להבדיל בין מסעדות, מדיח כלים שלהם, מדיח כלים של בתים פרטיים. בתים פרטיים זה עולה 2,500, לא עולה יקר. מסעדות, בתי מלון, 16,000, 17,000, זה עולה יקר. האם יש לחייב אותם, שבאים לקחת הכשר מהרבנות, רק מהרבנות, לקחת הכשר, לחייב אותם, אתם עושים מדיח כלים אחד חלבי, מקום השני, צד השני, מדיח כלים בשרי. אבל זה עוד 16,000 שקל, עוד 17,000 שקל. לחייב אותם בזה או לא לחייב אותם בזה? דבר ראשון, במסעדות, בתי מלון, עולמות, כן, לחייב אותם בזה. יכול לבוא כל מיני תקלות, יהיה מדיח כלים אחד, מסע ולחלב, בבוקר, בצהריים, יתעבו הכלים שם, תקלות, זה מצד ההנהגה. זה לא גוזרים מזרוע מדעתנו, זה יש של ההנהגה. תנהיג אותם שעשו שלהם, אין ציבור עני, יש להם כל כך הרבה כסף לבנות כל מיני חדרים, כשטיח מקיר לקיר, זה יש להם בעיה של המדיח כלים הזה. לכן שיקנו שתיים, אחד למסרים ואחד לחייבי, אם ישר ארבע, גם לפסח שיהיה. פסח חלבי, פסח חלבי, שבעה מדיחי כלים. יש להם כסף. אבל נדבר, אני עכשיו על בית פרטי. בית פרטי, האם צריך להכריח את האדם, תקנה ארבעה מדיחי כלים, אחד לבשר, אחד לחלב, ועוד אחד לבשר וחלב לפסח, שעשה את הארוחה של מדיחי כלים. האם צריך ככה לעשות להכריח אותו, או מותר באותו מדיח כלים של בשר, עושה בזה גם חלב. נדבר על זה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
המדיח כלים עובד בצורה כזו, מכסים את הכלים בתוך המגש, מכסים שם חומרי ניקוי, בתוך מקום מסוים, סוגרים את זה, ואז בא מים, שטיפה ראשונה, מים רותחים. זה בסביבות 70 מעלות חום. אפשר לדק בדיוק, אבל פחות או יותר, אבל זה ודאי שזה היה צולדת בו. באים המים, שפכים על הכלים בזרם, יחד עם החומרי ניקוי, והכל שם מתערבב, מדיח כלים מתמלא, חצי כמעט, מתמלא, של מים חמים, וזה מסתובב בגלל השפריץ שמשפריצים עליו. זה כל הלכלוך יורד. יורד למטה, יש למטה מגש, כל שירי הבשר הקטנים, שירי העוף, העורך, הדומה, יורד למטה. אחר כך, אחרי שהשטיפה הזו, יורד, כל המים מוכלכים, יורדים דרך הצינור לקיור, זה צורה שהיא, יורדים, ואחר כך באה השטיפה שנייה. שטיפה שנייה באה שוב פעם, מים חמים 70 מעלות, אבל מים נקיים, בלי חומרי ניקוי. ואז שוטפים עוד הפעם את הדם הטבר, את כל המכונה הזו, ואז יוצא בחזר המים, הכלים מוצאים נקיים. הפעם הראשונה זה עם חומרי ניקוי, פעם שנייה זה בלי חומרי ניקוי. עכשיו, אם נגיד שפעם ראשונה זה נהיה בשרי, מים חמים, רותחים, אז הכלים האלו הם כלים בשרים. אני לא מדבר על כלי זכוכית. כלי זכוכית, לנו הספרדים, לא בולע ולא פולט. לא מדבר על הכלי זכוכית, מדבר אני על המכשיר, אני רוסטה. שהוא עכשיו הוא נהפך לכאורה לבשרים, פעם הראשונה. אבל יחד עם חומרי ניקוי. הבליעה שלו היא בליעה של יחד עם כל מיני דברים שפוגמים. טעם נפגם. זה מושג בהלכה נטלף. מה זה נטלף? נון תת, למד פה, נותן טעם נפגם. איך להגיד בקיצור, כבר נחזור על זה, כמו נט ברנט, גם פה, נטלף, תדעו מושגים. הטעם הראשון, פעם ראשונה זה בולע בטעם נפגם, יחד עם חומרי ניקוי. יש לנו שולחן ערוך, בסימן צד יס, יב גימל. כותב מרן כך, כערות של בשר, פעם איך היו מדיחים כלים? היום יש ברז, ויש זרם של מים בברז. פעם היה כערות, לוקחים כערה, מבנים אותה מים חמים, לוקחים כל הצלחות, שמים אותה בפנים, וכמה ששווים מעט, וככה מנקים את זה. ככה היו עושים פעם. או היה להם איזה חבית, היה שם בברזה, ברז, אבל זה לא היה יורד בזרם חזק, לא כמו היום. ממנה היה קשה להדיח כלים בצורה כזו. איך הם מדיחים? כולם היו עושים כך. לוקחים כערה, כל הכלים, הרי אנחנו שמים את זה בתוך הכערה, ואחר כך ששפים את זה ומנקים. כותב הרן, כערות של בשר. יש לי כערה גדולה של בשר, שהודחו, סליחה, כערות קטנות, היורה החלבית היא גדולה. או מקרה הפוך, מה שמרן מדבר זה כך. יש כערה גדולה, חלבית, שכלי חלב, לוקח כלי בשר, שם אותם עם השיריים של הבשר הכל, שם את זה בתוך הגדרה החולבת. הוא רוצה להדיח אותם בזה. זה מים חמים שהיה צולדת בו, כדי שיתרקח כל השומן, מים חמים, הכל מתרקח. מותר או אסור? מרן כותב שזה מותר. אפילו שניהם בני יומם. הכלי החלבי הגדול הוא בן יומו. מה זה בן יומו? תוך 24 שעות משלתי בזה. הכלי הבשר שאני שם שם בפנים, זה גם כן בני יומם. מרן כותב שהם מותר, אבל בתנאי. והוא שיגיד, בריא לי שאין שומן דבוק בצלחות. אם אין שומן דבוק, אני מתיר לך. אבל אם יש שומן דבוק, אני לא מתיר. הנה, מפורש בשולחן ערוך, שאם יש שומן דבוק, הוא לא מתיר. מדיח כלים. יש שומן דבוק, ודאי. למה הוא מדיח את זה? אלא, יש שם איזה שומן דבוק. או שיריים של חתכת עוף, או של בשר, או עור של העור. יש שם שומן דבוק. אז שם את זה בתוך המדיח כלים. מרן כותב שזה אסור. למה? בגלל שזה אפילו טעם נפגם, אפילו אחי, יש כאן הכלי בולע מהשומן דבוק. אבל מרן מדבר במים נקיים. כלי בן יומו, שניהם בני יומם, אבל מים נקיים. אז זה מרן דיבר. אם שומן דבוק, לא מועיר, אסור. רק אם אין שומן דבוק. תראו סעיף אחריו, סעיף ד', סבא צדיה, סעיף ד'. מרן כותב, יראה לי. זה אחד המקומות הבודדים שמרן כותב, יראה לי. זה לא מצוי, יראה לי. גם מרן, בספרים של מרן, לא מצאנו, אולי זה פעם, פעמיים, אולי, שם כתב יראה לי, בהלכה למעלה. בדרך כלל, הרב נהג בענבה, יראה לי, ככה, זה כאילו גאווה. אבל מרן, אחד הפעמים, זה ההלכה הזו, זה ההלכה של מרן, בשולחן ערוך. הוא כותב, יראה לי, שאם נתנו אפר במים חמים שבה יורה, לפני ששמו את הכלים הבשריים, זה יורה חלבית, גדולה. לפני כן לקח אפר, שם בפנים, אז כל המים נהיה טעם שלהם טעם לא טוב, של אפר. אחר כך לוקח את הכלי בשר, בתוך הדורה יורה חלבית, ושם בפנים. מרן אומר, זה מותר אפילו שומן דבוק. אם יש שם האפר, אפילו שומן דבוק, זה מותר. אתה יודע מה בדיוק זה מה שקורה לנו, אנחנו, במדיח כלים. זה יחד עם חומרי ניקוי, שטיפה ראשונה יחד עם חומרי ניקוי. אז הכל טעם פגום. מה לי אפר, מה לי חומרי ניקוי שעושים בתוך המדיח כלים. אז נכון שמרן אמר, והוא שיהיה ברור לו שאין שם שומן דבוק, ומרן המשיך, סעיף אחרי זה. כתב מרן שמותן אפר, פוגם את המים, זה מותר. ומה נעשה שהרבה האחרונים, בעיקר האשכנזים, חלקו על מרן לבית יוסף. אז זה חידוש על הבית יוסף, יראה לי, השח חולק. גם התורי זהב במקום, יש שח וטז, גם הוא חולק. הוא הביא ראיה מתוספות, בחולין, בדף, קוף עמוד ב'. צפות שואלים, שמגעינים כלים, התורה הרי אמרה, מה שהשתמשתי ברוטב, הגעלה. מה שהשתמשתי ביבש, ליבון. נכון? התורה הביאה, מגעינים כלי. יש כאן למשל דוגמה בכלי הזה, בלוע בזה, למשל, חזיר. ואני עכשיו לוקח מים חמים, רותחים, 70 עלות, ושם את זה בפנים, שיקח צרן לבטחו, ואני מגעיל. ואתה הוציא את זה בחזרה. מי אמר שהחזיר שיצא הטעם של החזיר או של הנבלה וטריפה שיצא לתוך המים, לא חזר בחזרה ביד, היא נבלה בחזרה. המים החמים, כשם שהם מוציאים, כך הם מבליעים. אז באותו שנייה, איך שהוא עשה הגעלה, נכנס, יצא המים הזה, חזר בחזרה, היא נבליעה. אז איך מועיל עגלת כלים? איך התורה אמרה שמועיל עגלת כלים? את הספות בקשים. אמרו את הספות, לא עשרה תורה אלא כתרה בת יומה, וכו', כזה לא בן יומו, תרצו מה שתרצו. שואל התורה זהב, למה אמרו את הספות, אחרי המים עסקינן, ששם אפר במים, שם אקונומיקה, שם כל מיני מכשירי חומרי ניקוי, שזה פגע את המים, וזה התורה התכוונה. שמגעילים כלי בן יומו, יוצא הטעם הבלוע, האיסור, יוצא, אבל לא חוזר בחזרה, אפילו אם הוא חוזר, הוא חוזר טעם פגום, לכן זה מותר. למה התורה, למה הספות לא אמרו את זה? אלא ודאי לא מועיל טעם פגור. זה ראיה שהביא התז. אבל חילה מכבודו, חכם צבי, לפני 300 שנה, הוא חלק על התורה זהב. אבל התורה דיברה על פטנטים שאני אשים חומר ניקור, לא חומר ניקור, אפר אני אשים. התורה דיברה על עגלה, עגלה רגילה. עגלה רגילה זה מים חמים לבד. ואתה אומר להגיד שפה מדובר אחר מהעסקינה שאתה בזה אפר, אתה בזה בפגום. לכן, התספות יקשו, יקשו טוב את התספות. מי אמר שזה רק מוציא מהכן את המלוע, מכניס בחזרה, ותרצו מה שתרצו. אז הנה, חכם צבי מסכים עם מרן על שולחן ארוך. הוא דוחה את הראיה של התורה זהב, ומסכים עם מרן. הפרי חדש, הוא היה עשה כמו פשרה. במקום צורך, הפסד מרובה, אפשר לסמוך על מרן על שולחן ארוך. אבל לא לך תחילה. אבל הוא עוקב ככה, אבל יש לנו הרבה אחרונים שכתבו בפרט בזמננו. הסבון של ימינו, החומרי ניקוי של ימינו, הם הרבה יותר פוגמים מה שפעם היה, הסבון של פעם שהיו עושים. כך כותב מיד אפרים, בשולחן ארוך בצד, הוא כותב, נראה לי שהסבון של זמננו, טעם שלו פגום תפה, יותר מה שהיה בזמנם. ולכן גם הפוסקים שהחמירו, שח והטז, וכל האחרונים שם שהחמירו, יודו בזמננו שזה מותר. הוא היה גאון אשכנזי. יד אפרים, הוא כתב כמו דעת מרן, מנחת יעקב, גם הוא כותב כמו מרן, צמח צדק, מלובביץ', רק גאון אשכנזי, גם הוא כותב, העיקר כמו דעת מרן, מרן החביב בכנסת הגדולה, הוא מחזק את דברי מרן, שאם נתנו אפר בתוך המים, אפילו כלי בן יומו, אפילו שומן דבוק, מותר, זה כנסת הגדולה, גם אם יהודה עייש, בבית, יש עושה בבית יהודה, אני יורד דעה, רק הוא כותב, לחזק את דברי מרן, הגאון השאגת אריה, יש לו תשובה בנושא הזה, הוא כותב, מסקנה, כמו דעת מרן השולחן ערוך, שעם טעם פגום, מותר אפילו שומן דבוג. רבי יצחק פלאצ'י, יש לו ספר חקקי לב, כמה כרכים, גם הוא כותב ככה, העיקר כדעת מרן, חוכמת אדם, גאון אשכנזי, ערוך השולחן אפשטיין, אשכנזים, כולם כותבים כמו דעת מרן, לא, מי שלמד שולחן ערוך לבד, עם שח וטס, פתחי תשובה, יראה, כולם מוסרים. אז גמרנו, היה אחד ראיתי במקום שכותב, כבר דחו דברי מרן. מה דחו דברי מרן? תפתח ספרים, תעמול. לא ככה מסתכלים בשחנוך ומסכלים וגמרנו. היה פעם, אחר בציון, עיד על עצמו, שאלו אותו, אתה חולק על הבן איש חי? כן, מדי פעם. למה לך שותקים? תראה מה עשו למרן, צער, צערו אותו, רדפו אותו, שהוא חולק על הבן איש חי. למה? אז אמר להם, תראו, הרב מדבר בתקיפות. ולכן זה מעורר קונה אש, ככה שזה, אני מדבר בעדינות. אבל זה גופה למה? למה הרב מרן מדבר בתקיפות ואתה מדבר ככה? ותראו, יוצאים לחוץ, רואים ירח ככה גדול, רואים כוכבים. מה מישהו אומר לחבר שלו, תראה איזה ירח, איך מהיר טוב. הלילה, זין, חיית לחודש, לא מבחים בכת הבנה, אנחנו הספרדים, עד שיעברו שבעה ימים מעט לעת, תראה את זה, עברה שבעה ימים, תראה איזה ירח. מה זה אחד, עומד שמה, זה לא ירח, זה כוכב שביט. מה כוכב שביט? אין לו זנב, כוכב שביט שצריך על זנב, אין לו זנב. לא, זה כוכב, זה לא ירח. אז זה הסבר, תשמע, מה אתה מדבר שטויות? זה ירח, זה לא כוכב. לא, זה כוכב. אתה כוכב, מה כוכב? מתרגם, מה אתה מתעקש שזה כוכב? אתה רואה שזה ירח. אומר אצל מרן, התורה אצלו הכל ברור. אצלו הכל דברים, את מי שאומר לו, זה לא ירח, זה כוכב. כועס עליו, מדבר בכעס. ואנחנו, חמיצו אומר על עצמו, למדנו את הבית יוסף. למדנו את השולחן ערוך עם הנושא כלים, פתחי תשובה, שח, טס, אז לא מעבר. אבל הרב, הביא את כל האחרונים, שמעתי עכשיו, חכם צבי, כנסת הגדולה, פשוט עייש, חקק אליו, שהגעת, חכמת אדם, ארוך השולחן, כל זה, הרב פתח את הספרים, וראה אותם את הספרים האלו. ואנחנו לא הגענו למה שהגענו, לכן אצל הרב הדברים ברורים יותר, לכן נדבר בתקיפות. כשאדם ברור לו איזה הלכה, מי שאומר לו משהו הפוך, אתה מתרכז עליו. ואתה לא למדת, מה אתה לא יודע, שום דבר אתה לא יודע, ודבר איתו בתקיפות. צריך להתאפק, צריך סבלנות, לפעמים אדם מתוך תמימות, מה שואל. לפעמים שנים ככה כדי לקנטר. היום בא אליי איזה מישהו אחרי התפילה, קצת כעסתי עליו. שאלו אותי, אדם שמתארח אצל ההורים שלו, שהם מסורתיים, לא דתיים חזק, ומביאים בשר כשר, לא בשר חלק, הם ספרדים. הם צריכים לאכול בשר חלק. גם אשכנזים מחמירים בשר חלק, כן? אבל ניחא, יש כמה אחדים אולי שמכינים. ואנחנו ספרדים, ודאי. עכשיו הוא בא לבית לאכול, אומר לו, זה רב אחד מלעד, אמר שם, פסק שם, אתה יודעי אמא שלך, לאבא שלך, הם יפגעו, ותאכל. והיו לו אכול, מחמין, והיו לו אכול ארוחת ליל שבת, והיו לו בשר. איזה בשר? בשר כשר. זה יפגע. אמרו לו שאני פסקתי לא ככה, כתבנו מפורש, שאלו רק, מה זה ייפגעו? שישתו מהם קרים, מה זה ייפגעו? ושזה לאכול ספק טרף, שזה לאכול, איך אפשר? אז הוא חלק עליי ככה, חלק לך בקלות, הוא לא צודק, למה אתה חולק? מה? זה לא דבר שמסתבר? אני, שאמרו לי את זה, הגבתי קצת בחריפות, כמו שמרן היה מגיב, ככה, בחריפות. מה אתה חולק סתם? מה, מה? לא דבר מסתבר? בגלל שלא נעים להגיד לאמא שלו, או לאבא שלו, סבתא שלו, בשביל זה הוא יאכל בשר שספק טרף, לפי דעת מרן זה ספק טרף. איך אדם יוכל? הגוף שלו מתגדל בדבר שספק טרף. זה היה הרב. הרב היה מדבר לפעמים בתקיפות, בכעס, כי הדברים ברורים אצלו. הסברה, הדברים ברורים אצלו, לכן היה כועס. אז תראו, יש כאן נעקת אחרונים, ספרדים ואשכנזים. כולם כותבים, כל דעת מרן, שאם נתן אפר, זה פוגם את המים, וזה מותר. לפי זה אצלנו מדיח כלים. השטיפה הראשונה זה יחד עם חומרי ניקוי. זה נתן אפר במים. אפילו שמן דבוק, מרן כתב שמותר. לפי כולם, זה מותר. מי שתופס כמו השח וכמו המגן אברהם ופתחי תשובה, ידכן אבל לפי דעתם זה אסור, אבל הלכה לא כמותם. הלכה כמו דעת מרן, גם פוסק כמשכנזי, כמו שאמרתי, פוסקו כך. זיו חצל כותב, יועז לוקחים ביצים, שמים את תוך גדרה עם מים, ומרתחים את זה. יוצא שם כל מיני בלונים קטנים שיוצא. זה שם כל מיני חורים בקטיפה של הביצה, לכן הביצה בתוך החמים מקבלת צבע. צבע חום מקבל, כי זה מעביר צבע. לוקחים את הביצים האלו בתוך מים, ומשלים את זה ביצה קשה. או ביצה רכה, ביצה קשה. לפעמים אחר כך פוחים את הביצה, אומרים שיש בזה דם. ואז כל הביצים כולם נאסרים. דם זה תחילת ריקום האפרוח. זה כמו נבלה. זה תחילת ריקום האפרוח, זה הדם בצהוב. לא, לא בלבן. בצהוב, בחלמון, שם זה מתחיל ריקום האפרוח. זה נבלה, אסור לאכול את זה. לכן מה היו עושים? בבגדד, אומר אז יפחי צדק, היו לוקחים אפר, דבר שפוגם, בתוך הזה של הביצים, שמים את האפר הזה, מעביבים את זה, ואז אפילו אם יהיה ביצה אחת שיש שם אדם, אבל זה היה שם האפר, בלעו מדבר של, של פגום. מוצאים את הביצה הזו, זורקים אותה, את הדם, זורקים אותה, תלוי איפה זה היה. אם זה בלבן, בחלבון, אז מוצאים את הדם, אפשר לאכול. אם זה בחלמון, בצהוב, אז הביצה כולה נאסרה. מוצאים את זה וזורקים אותה, ושאר הביצים כולם מותרים. למה? כי היו עושים איזה אפר בתוך המים. היו עושים מעשה, זה כמו דעת מרן השולחן ערוך. או אפר, או אמה, או אקונומיקה, לא משנה מה. אקונומיקה זה טעם יהיה בביצים, לא משנה. אבל עושים אותה משהו שפוגם את המים, ואז זה מדבר הזמנה. לפני 120 שנה, 140 שנה, היה דם בביצים, זה היה אוסר. היום ימינו כמעט כל הביצים, למעלה מ-95% שיש לנו אנחנו, זה ביצים שמגיעים מסף לדערה. זה לא ביצים שנאסרים. אם יש דם שם, התרנגולת מתחממת, ומזה מטילה את הביצים. מעניין, הביצה, בתוך המעי התרנגולת, היא רכה. יש קרום דק, וזה רך. בשנייה שזה נופל על הביצה, אותו שנייה הקרום נהיה קשה, ואז זה נופל. אם לפני כן, היא תתחכך ברצפה, ישבר על קליפה, ועשה אותה, טרפה יעשה אותה. תשלחו חוכמתו, סידר את זה, ואיך שזה נהיה קשה, מיד זה נופל. אבל זה לא מתחמם בצורה שזה נאסר. לכן היום אדם מוציאים את זה בשביל מראית העין. לא משנה איפה האדם נמצא, בחלבון, בחלמול, בצהוב, בלבן, זה לא משנה. הולכים את הדם, מוצאים את הדם, הביצה מותרת. כל ביצה תנובה, זה מגיע מסף הנברה. והיום, רוב הביצים שיש לנו היום, זה ביצה תנובה. לפעמים באה איזו אישה, זקנה, באה לשוק, ומוכרת ביצים, צריך לשאול אותה. זה סף נדרה, אני לא יודע אם מבינה מה זה, אבל ישאלו אותה. יש לכם בלול, גם תנגולים, תנגולות, הכל יש לכם. היא תגיד לה, תספר לך, מסיח הפיתו בו, ואז אם זה הכל תנגולות, אז אין בזה שום בעיה, וזה סף נדרה, ולכן זה מותר. או ביצים שקונים מהחנות, מתנובה וכדומה, בחוץ לארץ, אני הייתי אחד הפעמים בחוץ לארץ, והיו לנו תמדית של ביצים, כמעט כל ביצה שנייה מלא דם. וזה מגיע עם הכפריים שם, בחוץ לארץ, באיזה מקום, מגיע עם הכפריים, שם הכל זרקנו. אי אפשר, אם זה בתוך הצהוב, כן, הצהוב, זרקנו כל הביצים. זה לא בל תשחית, זה אסור. פה בארץ, מי שיקח את הביצה הזו ויזרוק אותה, זה בל תשחית. כמה עולה ביצה? שקל, לא יודע כמה עולה. עולה כסף ביצה, מה אתה זרוק את הביצה הזו? אתה זרוק את הדם, ומותר לך לאכול. הוא דיבר על זמנם, אז הלכה צדק. אז לא היה ספנה מהעקו כך הרבה, היה הרבה ביצים שבאים דם, שהם נאסרים, אז זה אומר, שמים אפר בתוך המים, ומונעים את זה. אז רואים מכאן, שיורסי, הוא כותב, ככה הראו כל הרבנים, כותב את זה חצדק, ככה הראו כל הרבנים אצלנו בבגדד, שעושים כך. הייתה תקופה בבגדד, שלא היה חכמים, לא היה רבנים. לפני קרוב ל-300 שנה, 280 שנה, הייתה מגפה קשה מאוד בבגדד. והאוויר היה מדבק. אנשים היו ברוחים לשדות, היו ברוחים. ומתו המון רב, גם מהגויים וגם מהיהודים. כותב בספר צדקה ובמשפט, הוא מעיד שלא נשארו חכמים. כל הרבנים בבגדד, כולם נפטרו במגפה שהייתה אז. נדבקו. אנשים ברחו לשדות, נדבחו. זה הייתה תקופה כזו. אבל אחר כך, לפני 150 שנה, פחות או יותר, חזרה בחזרה, עטרה לישנה, אז הביאו רבנים מחוץ לארץ מדבסק, הביאו אותם להיות רבנים, הביאו איזה חכם אשכנזי אחד שהיה שם בבגדד, כך כותב בספר נתיבי עם, בתחילת הלכות ראש השנה, שהיה גאון אשכנזי שבא לבגדד, אחרי המגפה הגדולה שהייתה שם, אותה מגפה כל כמה זמן חוזר בחזרה המגפה, זה היה נורא ביום. כמו כל מיני שעושים, היה חוזר כל פעם המגפה ומתו המון רב. אז הביאו שם חכם אשכנזי, והוא יחדיר להם הלכות של אשכנזים. כנס אוכלית הפסח, אסור. אורז הפסח, אסור. כל מיני הלכות של אשכנזים. זה כותב את זה נתיבי עם, תחילת הלכות ראש השנה. אבל אחר כך, לפני 140 שנה, 150 שנה, חזרה התראה לישנה, והיה שם הרבה חכמים בגדד, חכמים גדולים, היה ביניהם, אז יפחה צדק, רבי עבדאללה סמך, רבו של בן יוסף החיים. הוא דבר על זמנו, זמנו ככה היו עושים את הביצים האלו יחד עם אפר, שלא היה בעיה של דם בתוך הביצה, שיסור את כל הביצים. רואים מכאן שההלכה, כמו דעת מרן, אם יש דבר פוגם, מותר. לפי זה הדחה, משנה של מיקרוגל, זה עם חומרי ניקוי, לכן זה מותר. תקשו עליי, אני לא רוצה להשאיר פינה וזווית, תקשו עליי, לכאורה, קיימלן, בעבודה זרה, סמרווו, נותן טעם לפגם, אסור, הלכה תחילה. תראו, קלי, ביום הראשון שלו, תוך 24 שעות, מה שבלוע בתוך הקלי, הוא מעביר טעם אחר כך בתבשיל, טעם משבח, טעם טוב. עבר עליו 24 שעות, הקלי הזה, מה שמוציא טעם, טעם שלא פגום. והגמרא אומרת, טעם נפגם, גוזרים עטו טעם של שבח, שלא נפגם. שלא בן ימו, עטו בן ימו. זה סוגי הפרק חמישי, מסכת עבודה זרה. נותן טעם נפגם לכתחילה, אסור. דעבד זה מותר, כתוב בתורה, לגר, אשר בשעריך, תיתננה והאכלה. הגמרא בעבודה זרה לומדת, את אשר ראוי לגר, התארתי לך. טעם נשבח, התורה אמרה, תיתן את זה לגר. זה מה שראוי לגר, זה אסרתי לך. מה שראוי לגר, אסרתי לך. תיתן את זה לגר. מה שכן, תיתן את זה לטעם נפגם, מותר גם לך. והתורה מותר גם לך. מה שראו לגר, אסרתי לך. מה שלא ראו לגר, מותר לך. איזה גר מדובר? גר צדק? גר אמיתי שהתגייר בבתי הדין, שקיבל על המצוות, לפני התפילה, עשה ברית מילה. לא רק קיבל מצוות. אנחנו יודעים, הוא מדינה דמוכח שהוא ישמור מצוות. גר כזה, לתת לו לכל נבלה, לגר השם ישרחת תתנה והאכלה, הוא יהודי כמונו. מה? אולי גרים של, לא רוצה להגיד, כן, אתם מבינים לבד. אולי גרים אחרים, מה שיעשה עכשיו ורוצים לעשות חוק החדש, הנה כן אמה, גר כזה הוא גושה שבת, ידעו, מי שמתגרר ככה זה, קח אותו, בוא תעשה את מה שאתה רוצה. אבל מה התורה מתכוונת? מה, בכי אז היה גרים כאלו? לא היה כאלו גרים, אלא התורה מתכוונת לגר תושב. גר תושב זה שיקבל עליו לשמור שבע מצוות בני נוח. אחד מהם שלא לדקור בסכין. קיבל עליו שבע מצוות בני נוח, זה נקרא גר תושב, מותר לו לגור כאן בארץ, גר תושב. גר כזה הוא לא יהודי, יש לו שבע מצוות בני נוח, מותר להם לכון נבלה וטרפה. לגר אשר משעריך תתננה והחלה. זה הגמרא למדה, מה שראו לגר אסרתי לך. טעם פגום שלא ראו לגר, התורה לא אוסרת לך. אלא מה, מדרבנן זה אסור. חכמים גזרו, כלי שלא בן יומו, אותו בן יומו, ולכן מדרבנן זה אסור. טען נפגם אסור מדרבנן. אז אני שואל, אז איך מרן הבית יוסף יתיר כאן לקחת אפר ולשים בתוך המים ולהדיח את הגדרות? טען נפגם, התורה אוסרת, התורה מתירה, וחכמים אסרו טען נפגם מכתחילה. איך אנחנו מתירים ומדיח כלים מהשטיפה הראשונה, בגלל שזה נקרא טען נפגם, נטלף. הרי חכמים אסרו מכתחילה נטלף, קושיה חזקה. שלא למד מסיק פוסקים, יכול להקשות, אם הוא יש לביטחון, יחלוק, אך מיד יחלוק. אבל לא, תתבונן. הרשב"א כותב גם בתשובה וגם בתורת הבית, בשתי מקומות. מעתיק אותו הבית יוסף. כותב הרשב"א, אם תחילת הבליעה היה טעם נשבח, עבר עליו 24 שעות על הכלי הזה ונהיה טעם נפגם. זה חכמים עשו. כי תחילת הבליעה הייתה טעם נשבח. אחר כך עבר 24 שעות ונהיה טעם נפגם. טעם נפגם, חכמים אסור. אם מראש כל הבליעה מתחילה היה טעם נפגם, כמו המקרה שלנו, נותן אפר בגדרה, או נותן חומרי ניקוי במדיח כלים. תחילת הבליעה הייתה בטעם נפגם, וזה גם מדרבנן לא אסור. זה הרשב"א מפורש. מי שלא מכיר את הרשב"א הזה, יקשה, איך אתה מתאים מדיח כלים, טעם נפגם, אסור לך תחילה מדרבנן, עובדה שצריך להגעיל כלים. היום כלי שעבר עליו שבוע שלם, שלא משלנו בזה. ובשלום הזה הפכת טריפה ונבלה, או חזיר. בוא נגיד, עבר עליו יותר מ-24 שעות, לא צריך הכשר, אין דבר כזה. גם כלי כזה של חמץ או שכם כאלו, צריך להכשיר אותו, אפילו אחרי 24 שעות. למה? מדרבנן, זה אסור. אז איך אתה מתיר פה? בכל הכלים, תחילת הבליעה היה טעם נשבח. אחר כך עבר זמן, בליעה טעם נפגם. לכן אני אוסר. השקר פה, שתחילת הבליעה, הם איזה איסור. יש עוד איזה קושיה שמקשים, לכאורה יש במגש למטה שיריים של הבשר. בערב אתה לוקח את השיריים, את הצלחות של חלבי, יש שיריים של פיצה, פיצה חלבי וכדומה, במגש למטה. מים חמים רותחים באים על זה, בתוך המדיח כלים, למטה זה מתחמם, המתבשל, השיריים של הבשר של הצהריים, השיריים של הגבינה שבערב, ביחד מבשלים, ואז אני מבשל בשר בחלב. תשובה היא פשוטה. אני אבשל אותם אחרי שהשטיפה הראשונה שהטעם נפגם. כל איסור של בישול בשר בחלב, שאני נותן את זה טעם משבח, טעם רגיל. לוקח בשר, לוקח חלב, מבשל שניהם ביחד, זה התורה אסרה. ראוי לאכילה. מי יושב לאכול מהמגש שמדיח כלים? זה מה, כל טעם שלו, טעם פגום בטעם שלו. אין בזה איסור של בישול בשר בחלב. יש כסף משנה, הזכרנו את זה פה לפני כמה שיעורים, בפרק א' מלכות תומת מת. הוא כותב שכל מה שהתורה אסרה לבשל בשר בחלב, זה גזרה שלא יבוא לאכול. לפי זה יוצא, כשיש את הספירה שמא יבוא לאכול, אסור לבשל בשר בחלב. מי יאכל שיריים שנמצאים או בכיור, או שיריים שנמצאים במדיח כלים למטה, מי יאכל את זה? וזה איסור של בישול בשר בחלב. זה לא מוסכם מה שאני אומר. יש ביותר לייפשיץ, יש לו ספר בתי יונתן, הוא חולק על מה שאני אומר, ומביא ראיה לדבריו. כותב הרמב״ם, מי שעירב דבר מר בבשר וחלב ואכלו, אכל כזית, חייב מלכות. לקח דבר מר, שם בתוך הבשר והחלב, ובשל את זה ביחד. כותב הרמב״ם, חייב, אם אכל את זה, מלכות משום בשר וחלב. דאורייתא. אומר בית לייבשיץ, משמע מכאן, שבשר וחלב...
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי כוחה.
מספללים, רפואים.
רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוקי ביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10:00.